מוגש על ידי ישיבת מעלות.
היום בעזרת השם בתפילה. שאלה גדולה שאלה, זה לא מה הלכה בתפילה. שאלות מחשבה, שאלות מאוד גדולות, ובתפילה, איך תפילה יכולה לשנות משהו? זה שפונים לקדוש ברוך הוא, אז יקבל לשנות משהו בעקבות הפנייה שלנו. שאלות מאוד גדולות במחשבה שעוסקים בהן תמיד. התועלת, לכאורה בתפילה, צדים אותנו להתפלל. תורה אנחנו מבקשים הרבה תפילות. אבל השאלה הכי בוערת, איך מצליחים להתפלל טוב? איך יכולים להגיע לאותה מדרגה מאוד מופלאה של אז תקרא והשם יענך ושבה ויאמר הנני. הרי אתם יודעים, נמצא, מאזין, שומע, מגיב. השאלה איך אנחנו יכולים להביא את עצמנו לשם, להביא את עצמנו לאותה נקודה שהתפילה שלנו תהיה תפילה משמעותית, תפילה גדולה. יודעים שיש סוגים שונים של תפילות. יש תפילה לא מוצלח, אני לא אתפלל טוב. חשב על דבר אחר בזמן התפילה. בהלכה נראה שאדם שהתפלל וטעה בתפילה, סימן רע לו. יעשה תשובה. יעשה תשובה. נוגעים לאותו אדם בכתף, אומרים לו, תשמע, לא בכיוון. יש תפילה שאדם מתפלל, והתפילה קבלה. מורה מספר אותנו שרחמנא בן דוסא, שהיה יודע להגיד מכוח התפילה, וכאן הרגע מעבר לזה, בעצם זה שהוא מצליח לכוון בתפילה, זה כבר אומר שהתפילה נשמעה. האם התפילה פועלת? איך היא פועלת? איך זה חוזר אלינו בצורה כזאת שפונים לקדוש ברוך הוא והוא עונה? איך מגיעים לשם? זו שאלה שמתחבטים בה כבר דורות. בעזרת השם. זה אנחנו מסכימים.
עכשיו זה כמה נקודות ככה ספציפיות כפי הנושא הזה, מה עושה את התפילה שלנו לתפילה טובה יותר, איך אנחנו מתקדמים בזה. אני חשבתי על כמה נקודות, רק אפשר לחשוב ביחד, כל מיני טיפים, אבל כל נקודות מרכזיות. הנקודה הראשונה זה האמונה בתפילה. פשוט להתחזק בזה, להאמין בתפילה, פשוט להאמין שהתפילה מועילה. אנחנו נאמר שאם היינו מרגישים באמת שהקדוש ברוך הוא עומד כאן ומאזין לנו, אז לא היה מישהו שלא מכוון בתפילה. כל זה שהקדוש ברוך הוא עומד עכשיו פה לפנינו, אתה דרך פנימית עומד, אומרים ברוך אתה, הקדוש ברוך הוא אומרים לו, ספציפית לרב, לא אומרים אתה, אומרים, הרב אמר, ולקדוש ברוך הוא אומרים ברוך אתה. אז להרגיש שהקדוש ברוך הוא עומד לידינו, התחושה הזאת שהקדוש ברוך הוא עומד לידינו, היא בוודאי תעשה אותנו מכוונים לתפילה. אז להאמין, פשוט אמונה. יש להאמין, להאמין צריך לעבוד בשביל זה, זה לא דבר פשוט, אבל זה דבר ראשון, להאמין בכוחה של התפילה, ולהאמין שהקדוש ברוך הוא שומע התפילה. רואים, שומע התפילה, מאזין לנו, מקשיב לנו, זה גוף הדבר גדול. בלי להיכנס כרגע אם באמת אנחנו נענים או לא, לפני הכל אנחנו משוחחים הקדוש ברוך הוא, זה כבר דבר גדול, זכות גדולה, דבר שאי אפשר לדמיין אותו. הרי לא היינו מלאים על דעתנו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל הוא הרשה לנו, ואפילו יותר מהרשה לנו, ציווה אותנו, אז זה זכות גדולה, והאמונה בתפילה, בכוחה של התפילה, בזה שהקדוש ברוך הוא שומע, מאזין תפילה, זה נראה נקודה ראשונה שאמורה לעשות לנו את התפילה לטובה יותר, חווייתית יותר. הנקודות הבאות, הנקודה שמאוד חשובה, זה להבין את התפילה. להבין מה אנחנו אומרים. אנחנו נבין אפילו הבנת המילים. הבנת המילים, הבנת המשמעויות, אלה דברים שהם גם כן מאוד יכולים לעזור לנו בכוונה בתפילה, בשיפור התפילה, שאנחנו מבינים את הערכים שעליהם מדובר, ומתוך כך גם קישור אל הערכים האלה. אנחנו קשורים לזה, שבאמת אנחנו פעמים על דברים שאנחנו צריכים אותם. יש כאן נקודה מאוד חשובה, שמאוד ראוי, גם כן אנשים, הם קוראים בעלי תפילה לכאלה שהם חזנים, אבל בעלי תפילה הכוונה במקור של הביטוי, אנשים, כמו שאומרים בעלי מעשים, מעשים טובים, בעלי תפילה, אנשים שמתפללים, אחת הנקודות החשובות זה להתפלל על הדברים שאנחנו באמת זקוקים להם. אפשר להוסיף, התשובה הפשוטה זה להוסיף באלוקי נצור, שם זה יותר פשוט להוסיף, יש כאלה שמוסיפים משומעי תפילה, יש כאלה שעוד יותר מוסיפים גם באמצע הברכות, מעין כל ברכה, בתוך תפועה, בתוך פרנסה, מוסיפים, אבל התנועה הפשוטה ביותר זה להוסיף באלוקי נצור, דברים שאתה זקוק להם. אני יכול לומר, אם אתה מתפלל את הדברים שאתה זקוק להם, אתה רוצה אותם, אז אתה קודם כל תתפלל ודאי מכירות אליהם, בצורה הרבה יותר חזקה, זה ידבר אליך, אתה תדבר לזה, ומתוך כך גם לא יכול להיות, אתה תגיד לעצמך, מה, כל התפילה שמדבר על ירושלים, על קיבוץ גלויות, על זה, אני לא מכוון. עכשיו, שאני מתפלל על בריאות, על פרנסה פה, פתאום אני מכוון. אז תגיד לעצמך, לא שייך. אני, על הדלוקאי יצור, גם אני צריך להתפלל, לכוון, כדי שלא לעשות צחוק בעצמי, שהדברים הגדולים, אני לא חושב עליהם, וכשמגיע לקישקס שלי, לדברים שלי, פתאום אני מכוון. אז זה יגרום לכוון גם בשאר התפילה, כדי להגיע ללוקי הנצור, בצורה כזאת שאנחנו עכשיו יכולים להתפלל על הדברים שלנו, ולא להרגיש כאילו רק זה מה שמעניין אותי, ולא מעניין אותי דברים אחרים. אז אם אנחנו נתפלל בדברים שבאמת שקשורים אלינו, שמכירות עליהם, אז בוודאי זה ישפר, נרומם את כל התפילה. והנקודה האחרונה, אני חושב, עד לעכשיו, היא הבנת הערכים. כל אמרנו יותר להבין את הדברים, להיות קשורים לדברים, אבל להבין את הערכים, להיות קשור אליהם. ופעמים, זו דוגמה של בניין ירושלים, או קיבוץ נדחי ישראל, להבין את החשיבות של הדברים האלה. מה באמת הערך, למה אנחנו כל כך חסרים קיבוץ גלויות, מה חסר לנו בלי זה, מה חסר לנו בלי בית המקדש, מה חסר לנו בלי ירושלים הבנויה, בצורה המקורית והעליונה שלה. להבין את הדברים האלה, בכל ברכה, השבת המשפט, אומרים, שיבה שופטנו כבר ראשונה, ויוצאים כבר תחילה, והסר ממנו יגון והנחה. שואל רבי יעקב ונדי, מה הקשר? מה הקשר? הסר ממנו יגון והנחה. השבת המשפט, שאין משפט, זה יגון והנחה. הוא אומר שם, עוד יותר אומר שבגלל חוסר השבת המשפט, ישמעאל שונט, כך הוא מביא רבי יעקב ונדי בסידור בבית יעקב. וזה, והסר ממנו יגון והנחה, תחת ישמעאל כי ישלוט. היגון והנחה זה שליטת הישמעאלים, כל זמן שהמשפט אצלנו הוא לא משפט, שמשפט הוא משפט טורקי, אז אנחנו סובלים מהישמעאלים. ככה אומר רבי יעקב, רבי יעקב עמדו. אז להבין שזה יגון והנחה, שזה צער גדול שהמשפט הוא לא משפט ישראלי, לא משפט מקורי, לא משפט של התורה. וכן הלאה. אבל אנשים על תקווה, כל אויביך מראי קראתו, עסקים אויבים סביבנו, מכוון בזה, הזידים, שזה מדבר גם כלפי הנצרות, כל הסבל שהמסל סבל וסובל, מהאמונות התפלות והנוראיות האלה של נצרות ואיסלאם. וזה דין מראי קראתו. נחשוב על הערכים, שיש כאן ערכים, ונחשוב עליהם. כשמגיעים אחר כך לומר אותם, אז באמת יש למה להתפלל. זה באמת דברים שאנחנו מאוד זקוקים להם. רק להיות מודעים לזה ולחשוב על זה לפני כן. אלה דברים שוודאי יכולים לרומם את התפילה. אז נגיד כל כך האמונה בתפילה, להבין את התפילה, להתפלל על דברים שאנחנו באמת זקוקים להם, ולהעמיק את הערכים שבהם עוסקת התפילה. וככה, על קצה המזלג, אפשר יהיה להמשיך להשתתף איתכם.
מה שהרב אומר, זהו, אנחנו מבקשים קצת שאלות מאתגרות. יש דברים שנוגעים היום הרבה מאוד אנשים בעניין התפילה, שלא פעמים נרתעים לשים אותם על השולחן, או נשים אותם על השולחן, ואני עושה...
במקורות של הדברים זה עניין בפני עצמו, זה נושא בפני עצמו, אבל בוודאי שהתפילה בריאה בצורה כזאת של התקדמות והתעלות לקראת השיא, שזה 18, כולל ברכות השחר ופסוקת זמרה. ודווקא פסוקת זמרה, כבר אומרת, אתה מדבר על פסוקת זמרה, הזכרת, כבר אומרת שיהי חלקי, אמר רבי יוסי, אמר במסכת שבת, יהי חלקי עם קוראי הלל בכל יום. שואלת הגמרא, איך אתה אומר ככה? והרי אמר, ואמר רב, כל הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. אסור להגיד הלל כל יום, הלל. נסביר למה, אבל הרי זה מחרף ומגדף. ואת הגמרא, כי כמה רבי יוסי בפסוקת זמרה. יהי חלקי עם גומרי הלל בכל יום. וההבדל היסודי בין פסוקת זמרה לבין הלל, שאומרים אותו על נס, הלל, כפי שאומרים, זה על ניסים, לא שהוא חריגה. ופסוקת זמרה זה כולו שירת הטבע. שירת הטבע, זה המציאות שאנחנו, כחלק מהטבע, פונים אל הקדוש ברוך הוא ומזמרים לו. ובפסוקת זמרה יש פסוקים שהם יותר כללים כאלה, שירת הטבע. אבל בכל פרק כזה יש בו פסוק או שניים, שכל אחד יכול לראות את המחסי של הפרק ולהתחבר אליהם. כל אחד איך שהוא רואה, מה שעניינו, שתופס אותו. צריך ללמוד את הפרקים האלה, לראות את הפסוקים. כל אחד ימצא את השניים ושלושה פסוקים שמדברים אליו בכל פרק שיש לכם, וסביבם יבנה את כל הפרק. אבל יהי חלקים קוראי הלל בכל יום, שפסוקי זמרה, שזה הטבע. הטבע כולו משתוקק אל הקדוש ברוך הוא, ואנחנו כחלק ממנו משתוקקים אל הקדוש ברוך הוא. זה חוויה, זה חוויה, אתה מרגיש אותך חלק מהטבע ששר את פרקי השירה שלו אל הקדוש ברוך הוא. דבר שבאמת יכול לרומם אותנו. ואני שנניח שחזן יגיד את זה טיפה יותר לאט. באמת לחוש את התחושה הזאת שאנחנו שרים יחד עם הטבע כולו לקדוש ברוך הוא. אחר כך מגיעים לשירה על נס, לאז ישיר, שזה כבר שירה על נס, אבל זה עדיין זה שירה, זה לא הלל, זה נקרא שירה, וגם פה יש הבחנה בין הלל לבין שירה. אבל כל חלק הוא חלק מאוד גדול, ברכות השחר. גם אנחנו צריכים לרומם את זה ולהשתדל לעשות מזה חוויה. הברכות שאנחנו מברכים, ואת כל ברכה שם היא כל כך משמעותית וכל כך יכולה לתת לנו תוכן בחיים. כל ברכה מברכות השחר היא מיוחדת במינה. אנחנו קמים בבוקר, בריאה חדשה, יש כל מיני פעולות שאנחנו עושים, שלנו נראים מובנות מאליהם, והן באמת מיוחדות, זוקף כופים, כל צעד שאנחנו עושים, ברכים, הברכה הזאת נותנת לנו משמעות, ואת כל הדברים האלה אפשר להעמיק, מי שרוצה ככה להעמיק, אולי בזמנות אליהם נימה אותם, כי אם, אולי נלמד חלק מהתפילה, אבל המשמעות של כל דבר, להבין מה זה נקרא צעדים שהאדם עושה, השיווי משקל של האדם, שיווי משקל, זה שאתה, נכון מצדי גבר, זה שאתה לא נופל, שיווי משקל, אנחנו נראה לנו פשוט, חס וחלילה, סחרחורת, אנחנו פתאום קולטים, שזה משהו מאוד משמעותי, שיש לנו את השיווי המשקל, אנחנו עומדים, יציבים, ושיווי משקל זה דבר מאוד רוחני, מאוד כללי, שכל החיים שלנו יהיה בשיווי משקל, כמו שאנחנו עומדים, והולכים, יש לנו שיווי משקל, כל החיים שלנו צריכים להיות בשיווי משקל, יש לנו המון ערכים, המון דברים, לא להיות נוטה לצד כזה או לצד כזה, לא ליפול לאיזה ערך כזה או לערך כזה, אלא כל הזמן לשמור על שיווי משקל בחיים, לדוגמה אני אומר, הוא זוקף תביבים, להיות מקומה זקופה, החיות הולכות עם הראש באדמה, אנחנו עם הראש כלפי מעלה, דבר, כל דבר כזה הוא משמעותי, הוא לא... אתה פתאום קולט את הצורה שלך, את השיעור קומה שלך, את הפעולות שאתה עושה, זה הדבר שאנחנו יכולים להפוך אותו לחוויה מרוממת, את ה... כל ברכה וכל פסוק, בפסוקי דת זמרה, ואחר כך ברכות קריאת שמע, שגם כן ההמשך של זה, ועד לקריאת שמע ב-18, ולאחר מכן.
שמענו את הרב, מדבר הרבה על זה שחשוב מאוד להכניס את התפילות באמצע ולא באמצע. עכשיו, המטרה שלנו זה באמת להפוך את התפילות להיות שלנו, להיות שייכים אלינו. אז למה בדיוק מה העניין שלך? לזרוק את הכל בסוף.
חס וחלילה, לא זורקים שום דבר.
לא, חס וחלילה. אבל בדיוק התפילה, שאנשי כנסת במילה, התפילה הזאת, היא מקטנגת ולא מסדרת בצורה מסודרת ואפשר מאוד לחשוב בצורה דתית בצורה של השמונה שזה פשוט מקל עלינו יותר לחשוב על התפילה כברכה ברכה כדעת, מתפלל על דעת של עצמי, של הכלל, של הציבור מתפלל על תשובה, על תפילה וכו' וכו'
למה בדיוק לנסים את הכל בלוקי מצור, ולא להגיד דברים, כולה גדול בוקום בתפילה עצמה? קודם כל, אתה גם חושב שבלוקי מצור לעשות את זה, או שאולי
נתפלמס
פה בעניין?
זה ככה. השאלה, היותר גדולה, שאלה מתוך הדברים, לא, למה בהלכה ככה? אבל איפה התפילה הספונטנית שלנו? איפה מגיעה הצעקה של היהודי לקדוש ברוך הוא היקה? לא הצעקה של הקדוש ברוך הוא אלינו. הצעקה שלנו על הקדוש ברוך הוא. איפה תפילה? יוכח להיות תפילה משמעותית. כמה פעמים השגרת הלשון היא תפילה נעדרת כל תוכן שאנשים אומרים את הדברים חפים בלשונם בליבם מחסדים.
זה מה אמרת, מה שאתה אומרת, אף על פיכם, והוא רחום יכפר עוון.
צריך כפרת עוון על דבר כזה.
לא, לא על זה, לא, כתוב, חזר
לומר. הדבר כזה צריך כפרת עוון.
לא, לא אומר ככה. אמרה אומרת, זה חשוב, זה אני אומר, זה תפניה, זה תפילה בציבור. תפילה בציבור, חזר אומרים שתפילה בציבור, למרות שאדם לא מכוון, לא חושב על שום דבר, יפתו בלשונם, יפתו בפיהם, ובלשונם יחזבו לו, שאחד חושבים על החשבון בנק ומתפללים וחושבים על כל מיני דברים וחזבו בלשונם בפיהם או בלשונם וחזבו לו ואף על פי כן הוא שומע התפילה והוא רחום ומכפר עוון. זו המעלה של תפילה בציבור. צריך לשים לב לזה. תפילה בציבור שהציבור כולו מתפלל. כשאנחנו מתפללים בציבור אז יש איזו מעלה גדולה שהציבור מתפלל. אז מספיק שאחד מכוון, אחד מכוון בברכה הזאת, אחד מכוון בברכה הזאת, כולנו יחד מכוונים, אחד בדיוק, יש לו באותו יום בעיה של דעת, יש לו זקושיה בתוספות, לא הבין תוספות. אז הוא מתפלל ככה מכוון בכל הדעת, שהעיר הקדוש ברוך הוא את עיניו, יבין תוספות. אחד אחר נפל באיזה משהו, הוא מתפלל על תשובה. אחד יש לו איזה חולה בתוך ביתו, ומתפלל על רפואה. כל אחד מתפלל לירושלים, רוצה איזה טרמפ לירושלים. אני רוצה להם. כל אחד יש לו איזה משהו שבאותו יום קרה ברכה מיוחדת, וכולם ביחד מתפרעים את התפילה הכולה. זה הכבוד הברוך הוא, וכלומר זה מאוד חשוב.
זה תירוץ, כי יהודי צריך להתפלל באופן כזה שהוא מתפלל, ואנחנו בסדר, אפשר להסתתר מאחור הגב של הרבים, אבל כשיהודי מתפלל לא כמו שצריך.
זה הגמור, אני מדגיש את זה משהו שיהיה תפילה בציבור.
מסיבורים של תפילה בציבור, אז יש בנערות, יהיה מזכר שעתי לבית כנסת, שלא משנה, לא משנה איזה יום זה היה בשבוע, לא בשבת לא הייתי שם, אבל זה היה מניין מאוד קומפקטי. מה שלא יהיה, נתפללו 20 דקות. אז שני, חמישי, ראש חודש, תגיד מה שאתה רוצה, אבל 20 דקות. התפילה מסתיימת בשעה קבועה. אבל היהודים העיקרים האלה, אחר כך שקצת גדלתי, זה היה כבר דור שכבר לא נמצא היום בין החיים. יהודים שבאמת גרסו את התפילה, הם דברו גם היו ניצולי שואה, אנשים כאלה שמה שעניין אותם בסוף התפילה זה היה איזה גלזל לשנף. הנסיעות האלה של משקה, של לשים ולהגיד איזה שהכל כזה בסוף, זה, אבל אתה חושב רגע, יהודי הזה לא מבין בכלל מה שהוא אומר. הוא גורס את התפילה. הוא גורס, אבל הוא כל בוקר שם. ולמה? מה הוא רוצה בזה? מה אנחנו מוצאים בתפילה? איך התפילה שלנו הופכת להיות תפילה כזאת שהיא באמת היא עתר שמהפכת מעתירה, ראשון עתר שמהפך את, את הדברים, מחובה לזכות. איפה התפילה שלנו באמת? וכמה פעמים אנחנו צועקים ולא נענים? ואני יוחנן בן זכאי אומר על עצמו שהוא הטיח ראשו בן ברכיו כל היום כולו לא נענה. מה זה? למה יש לנו אפשרות להתפלל לפעמים תפילה שאנחנו מרגישים ששערי שמיים נפתחים עלינו? ולרוב לא. ואיפה אנחנו שם? עד כמה אנחנו אמיתים? אנחנו באמת יודעים להתפלל? הרב אמר בעל תפילה. יש יכול מאיתנו להעיד על עצמו שהוא בעל תפילה. שיודע להתפלל. עד כמה אנחנו כנים בתפילה שלנו ולא עושים אותה מצוות אנשים מלומדה? ככה לימדו אותנו, הלכו אותנו, ובשביל מה זה טוב האילוף הזה. כמה מאבקים יש סביב זה. אתם לא רחוקים מהזמן הזה. לא רחוקים מהזמן הזה. זה מאוד קשה. ומה זה מועיל? ומה זה מועיל? מה, בשביל אנחנו נגיע לגיל כמו של היהודים העיקרים האלה שסיפרתי עליהם, ושהם התפללו כי הם רגילים? כי באמת יש להם משהו בליבה, או אם נבוא פה במעלות, יכולים בבתי כנסת, הם יכולים למצוא צדיקים כמו פנינים, שבבוקר מתחילים את התפילה, אבל הם לא מתחילים את התפילה בלי ששת להם לפנים בתוך הקוסטה איזה נענה כזאת. ועובר שם היהודי שמחלק ככה, לפנות בוקר, מחלק את הקוסטה, ואתה אומר, רגע, מבחינה הלכתית, זה בכלל מותר, כמה שהוא קרה.
בבוקר שאני עולה לתפילה לפעמים בשעה שש, בזכות שהוא רב עמדה, אגב בעמדה שאני עולה לזה, מה כל בוקר יש יהודי שגר על ידינו, חוזר כבר מהתפילה. שעה שש, משהו, בין שש לשש ועשרה ורבע, הוא חוזר כבר מהתפילה. זאת אומרת שצופה מוקדם לך, זה במרכזי, פעם פעמים רבה, באיזו שעה, אני לא יודע אם זה ערבית או שחרית, ואתה פוגש שם יהודי, שזה במסירות נפש עצומה, כולם הולכים לעבודה, רגע, ושש, זה כבר אחרי תפילה. במסירות עצומה, אז נכון, לא יודע בדיוק איך הם מכוונים ומה זה, אבל אתה רואה את הצדיקות ואת הקדושה, אני חושב שעל זה זה נאמר, שלמרות שחזבים לפיהם, לא בדיוק מכוונים, והוא רואה מחפתי עבודה, כדי הוא רואה את האנשים האלה, אז אתה אומר, זה צדיקים. אבל בשעה שש, שיש פה כאלה שעוד לא התהפכו מהצד לצד, אז הם כבר קמים וכבר חוזרים מהתפילה. כבר חוזרים מהתפילה ויש להם יום עבודה. יש להם יום, הוא נהג הסעות, נהג הסעות, הוא נוסע, כל יום נוסע, בשש הוא חוזר מהתפילה, ואז הוא נוסע לה את ה... מתחיל את הסיבוב שלו. זה להיות צדיקים קדושים ממש, בהתפלות עצומה, רק ללמוד מהם, ללמוד מהם זה. על זה זה נחשב נאמר. שבור אנחנו מחפר עבור, אתה לא חושב מה הם מכוונים, מה הם לא מכוונים.
כן, אבל השאלה אם אנחנו שם, אותו יהודי שפה בכנסת יד פרץ, ש... פעם אמרתי איזה דבר תורה, אז הוא אמר, זה יפה מאוד מה שאמרת, הוא אמר, הנה זה כתוב פה בחומש, הוא אומר לי, הוא צריך להיות בן 80, אבל אני לא יודע לקרוא. הוא אומר באמירה מאוד קשה, הוא יודע את התפילה מקצה לקצה, ועל פה. מעולם הוא לא קרא, לא למד לקרוא, לא למד אלף בית. לא למד אלף בית, אבל את התפילה הוא יודע. אז באמת, זה צדיקות מאוד גדולה, אבל מי שזוכה וחובש את ספסלי בית המדרש, איפה התפילה שלו? איפה התפילה שלו הופכת להיות תפילה משמעותית, שמשנה את המציאות, שלוקחת אחריות על מה שקורה בעולם, בעם ישראל, לא במעגלים הקרובים, כמו שהרב אמר, שבמקום שזה נוגע לנו בקישה. באמת, תפילה שלנו משמעותית, היא עושה משהו, אנחנו יכולים לדעת שהדברים האלה קורים. אני ככה אשמח לשמוע קצת...
אני רוצה להתייחס למה ששאל על נוקאי נצור, זאת אומרת שאתה מקבל את זה. יש כאן נקודה מאוד יסודית, אני חושב שנקודה שהזכרנו אותה עכשיו בסוף הדברים, הנקודה הזאת של הכלל, של ההתייחסות אל הכלל. אני חושב שככה התחושה שלי, לא אומר, בהלכה לא שזה בלתי אפשרי, אבל בעיקרון נראה שאת התפילות המרכזיות של 18 הברכות צריכים לשמר אותם כתפילות של הכלל. ואם אנחנו נכניס בזה את הדברים הפרטיים שלנו, אני חושב שאנחנו פוגמים בתפילה. אנחנו בדור כזה, לצערנו, אני לא יודע אם לצערנו, אז זה מציאות, לא ניתן לזה ציונים. אבל באופן כללי, אנחנו בדור כזה שהרבה מאוד חשיבה על הפרט. הרבה מאוד, הכל אינדיבידואלי, חושבים על הפרט, לכן החסידות מאוד תופסת גובה, כיוון ש... חשיבה על הפרט. אנשי כנסת הגדולה שתקנו את התפילה, בנפש החיים עבר את העניין, התפילה בעצם היא תפילה כללית. אנחנו לא מתפללים על עצמנו. מתפללים על עצמנו בעצם בכלל לא היה ראוי להתפלל. כי מה אנחנו יודעים, מה טוב לנו, מה לא טוב לנו? לא אמורים לדעת, אין לנו כלים בכלל לדעת מה כן יהיה לנו טוב, מה לא יהיה לנו טוב, במבט רחב, אלוקים, מה אנחנו יודעים? אז לכן התפילות הן תפילות כלליות, אנחנו מתפללים על הכלל, על צער השכינה, על הערכים, על קיבוץ גלויות, על הדברים הכלליים האלוקיים שאנחנו מצפים ומייחלים להם. וזה אני יודעתי צריך לשמור בטהרתו. אפשר להוסיף בשומע התפילה, שזו ברכה כבר שמתחילה, היא נשיקה כבר לברכות הפרטיות יותר, אבל הכי פשוט זה באמת אלוקי ניצור, שזה, אנחנו אומרים בזה בלשון יחיד, בפוקי בכל התפילה, שהיא בלשון רבים, פה אנחנו אלוקי, נצור לשונים מרע, שזה, אלוקי, נצור, ואתה אומר אלוקי, ופה זה עובר כבר משהו באמת לתפילה של היחיד, לכן שם המקום, לומר את הדברים של היחיד, וגם שם, כשחזל מורים לנו, צריך להגיד, יחד עם כל ישראל, גם שמתפרים על עצמנו, פרים על חולה, בתוך שער חולה ישראל, על פרנסה, יחד עם כל ישראל, על כל דבר שאדם מתפלל, כמו אומר בסרט שבת, לכלול את עצמו עם הכלל. אז גם הדברים הפרטיים צריך לכלול עם הכלל, אבל אתה מדבר על הפרט בתוך הכלל. ושם צריך לשמר את זה לדברים הכלליים, ולהיות שם להיות יותר עם הכלל בברכות. זו העניות דעתי בעניין הזה שלא ראוי לעשות את זה שם, רק מי שבאמת במדרגה מאוד עליונה, שגם הדברים הפרטיים שלו הם כלליים, הוא יכול לכוון בצורה כזאת, אבל אנשים פשוטים כמונו, אז נראה שבאלוקי נצור שם המקום להגיד את התפילות הפרטיות שלנו ולהוסיף יחד עם כל ישראל. כן.
כן.
אני יודעתי, כן. אם תביאו מדרש שיר השירים אני אקרא לכם את המקום הזה.
שאלה יותר גדולה, איך אפשר להגיד לא ביחד?
יש כמה דוגמאות לזה.
למשל, איך יוצאים תפילה משמעותית? איך התפילה שלנו יותר להיות? אני מפנה אליכם, אני אשמח ככה לשמוע ככה, תפילה שבוקעת שערי שמיים.
תעד שלך עשית עכשיו אני צריך למצוא. בוא נמשיך.
איך מגיעים למצב כזה? אני אשמח כבר לשמוע. לא פעם, אנשים יכולים לספר איזו חוויה של תפילה חזקה, שראה להם. כן.
עכשיו. כתוב כך. היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולה. כשישראל נכנסים לבתי כנסיות וקוראים קריאת שמע בכיוון הדעת בכל אחד, בדעה וטעם אחד, הקדוש ברוך הוא אומר להם, היושבת בגנים, כשאתם קוראים חברים, אומרים, אני ופמל יש לי מקשיבים לקולך, השמיעיני. אבל כשישראל קוראים קריאת שמע בטירוף הדעת, זה מקדים וזה מאחר, ואינם מכוונים בדעתם קריאת שמע, רוח הקודש צובחת ואומרת, ברך דודי, עוקבה לך לצבי. היו חריפים. וזה המקור, אני חושב שזה פורה, לא צריך יותר מזה. חברים מקשיבים לקולך, הקדוש ברוך הוא מקשיב לקולנו, כשאנחנו עושים את זה בצורה של חברים, שכולם, בכל אחד, בכל אחד. כן.
רצית להגיד משהו?
כן. שאלה מדבר שם חוזר לסיומים, משפט במיליון, אמר לא פעם, לא נסעות לפעמים, איך לא מרגיש את הלעסקים קשה בתקופת שבת, אם לא מבין את הלך את המילים, כאילו זה לא ראש שבת, לא יכול להיות דבר גם, ושיפה חדש, כאילו, זה מדבר את הלעסקים, והגישה הזאת, הוא היה מתחבר, וחדש את הלעשון, על כל מה שאומר, על כל שמצליח להיות ב-18, גם מתחבר את כל מיני 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 מ
לא שומע, לא יודע איך את זה.
ודווקא הדעה לחפש את החוויה, ומתח כמה שני שניים. פעם זה אפשר להגיד, אני מקווה לדבר על הסיסונים, שעוד פעמים בלום. כן. כן. למה, 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 אם זה באמת משהו משמעותי, לפי אתה מרגיש אותו, בלי יוצא מבין, אפילו יותר מהתפילות הרגילות של שרת את הערבית, אז אפילו אם אני קורא את הילים, אז אפילו אתה יכול להגיד את התפילה אחר כך, או לא קורא את זה, אז אני ממש מרגיש קשר לזה, זאת מעניני החובה, חובה, אז אתה מוסיף את זה שם בדקאי, אז זה מקיים קצת. זה סוג של חורה, אבל אם אתה ממש מתרופס, בכל רגע, בכל סיטואציה, בבית.
הוא נווה שהתפלל אדם כל היום כולו, הוא מחזן. לא, יש איזה כל מיני פשטים, אבל אפשר בשירות, אין גמרא יוצאת מדי פשוטה, שהוא נווה שהתפלל אדם כל היום כולו. עושים לזה עקרונית, היינו בת המורים. אז ודאי שזו חוויה של דבקות ערכית, עליונה, ודאי שיש שלוש פעמים ביום, לחזור. אבל זה שהמילים חוזרות על עצמם. תאר לך הקדוש ברוך הוא, שהוא שומע את זה מכולם, אותם מילים, שלוש פעמים ביום, מכל עם ישראל, זה לא משעמם. אז תרחם עליו ותחדש את זה משהו בתפילה, שיהיה איזה חוויה. לא, זה... אני חושב שבצורה פשוטה, המילים של הכנסת הגדולה הן כנראה מאוד עוצמתיות, וכל פעם מחדשים בדבר, מבוש לחדש, לחדש לא דווקא במילים, אבל באמת כל פעם יש משהו אחר. אנחנו נושמים אותו אוויר כל הזמן, פלוס מינוס, פלוס פיח, פחות פיח, אבל נושמים אותו אוויר, אז תגיד זה משעמם אותי כל הזמן לנשום אותו אוויר, התפילה היא משהו מעין אוויר לנשימה, זה האינפוזיה שלנו, האלוקית. אז לכן עושים את זה שלוש פעמים ביום. ויש פעמים קודם כולו, כי זה המזון שלנו. אז אם אנחנו נקלט את זה בצורה כזאת, אז... וזה רק הנקודה שוב, שלא תבינו כאילו שאני מצליח, זה לא, זה כולנו באותה בעיה, שרק להתרכז ולעשות לכוון במילים. ולפעמים זה בורח לך ואתה מחזיר את זה. עכשיו נחמן אומר שאדם שולט על המחשבות, הוא אומר, למשל, דבר מאוד חשוב, דבר ממש חשוב מאוד, שאדם יכול לשלוט על המחשבות שלו. זה דבר מאוד מרכזי, שהקדוש ברא אותנו באופן כזה, שאדם לא יכול לחשוב שני דברים ביחד, והוא יכול להחליט על מה הוא חושב. וואו, זה נתן לנו לקדוש, כלי עצום. אז נחמן מדמה את זה, שאם זה בורח לך, זה כמו שסוס בורח, אתה תופס אותו באפסר, ומביא אותו למקום, ככה תפוס את המחשבה שלך עם היד, ותוביל אותו למקום. אז אתה, ככה, תדמיינו לכם את זה, אתה חושב משהו, אתה עכשיו מחליט, אני חושב על זה, וחושב על מה שאתה רוצה. ואם אתה מחליט לעשות את זה, ומתרכזים קצת, מבינים את גודל המעמד של העמידה מול הקדוש ברוך הוא, שדורש מאיתנו ריכוז, אז משתדלים להתרכז, בדי פעם בורח לך, אז חוזרים, משתדלים להקפיד בברכת אבות ובמודים, יותר לכוון, זה מה שכתוב, בא לך בשתי הברכות האלה, משתדל כן להביא את הסוס ככה באפסר שלו, להביא אותו אל המקום, ושהוא מביא סוס, כי כתוב רבות מחשבות, כן, אז יש לך, מזכירים את זה, את הסוסים בעניין הזה של המחשבות הסוסים, אז לקחת את המחשבות ולרכז אותם בזה, ולקחת אותם למקום שלך, בברכת אבות, בברכת מודים, לאט לאט להוסיף. אפשר למשל, דוגמה אחת שיכולה גם להיות לעזר, להחליט שלפחות כשאומרים שם השם, שדבר, אומרים, מה דבר שאמור לזעזע אותנו? כשאנחנו מזכירים בפה, הרשה לנו הקדוש ברוך הוא, להזכיר את שמו, שם השם. אנחנו מזכירים שם השם, לפחות אז לכוון. לכוון בשם השם. אז אם מי שלא מבין בשם השם, כבר זה מלא, כבר לכוון גם, מותר גם מילה קודם, מילה אחר כך. אז מכוונים בצורה כזאת, שלאט לאט אתה מרחיב את השטח השיפוט של השליטה שלך על התפילה ועל המחשבות. אבל לחינמי, זה באמת לכאורה עול, כמו שאתה אומר, שלוש פעמים ביום, אבל זה האוויר שלנו, זה האוויר שאנחנו נושמים, זה החיות, זה צורת הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, החיות שהקדוש ברוך הוא נותן לעולמו.
ספרים שבמשבר כנסת חזקיהו, והחסידים אצלנו, וחזקיהו לביאן, וחסידים לברכה.
כן.
הוא סיכם עם התלמידים, שהם שמים, שרה מין, היה הרבה כסף כזה. על כל פעם שהם לא קיבלו בדרכת מגן אברהם. והם לא היו הרבה תלמידים בישיבה, והתלמידים מעידים על זה שמדי פעם, אז רבי ניגש לקופה ושם כמה מילים. שהוא לא הצליח בדיוק לכוון בדרכת מגן אברהם. מה פירוש הדבר לכוון את זה? הרי הרב הזכיר שצריך לכוון ברכת מגן אברהם, אני יודע, אבל יש לנו דברים יותר בו, הרי מה הכוונה שצריכה להיות ברכת מגן אברהם? גם בזה ניכנס בסיפור של חבר שלנו כאן, מענות, בעל תשובה, יהודי יקר מאוד, שני סיפורים רצופים, על אותו אדם, שהוא סיפר שכשהוא היה בתחילת הדרך שלו כבעל תשובה, הוא החליט שהוא מקבל עליו תשובה. אמר לי ככה, יוסי, לא ראיתי מול העיניים שלי שום דבר חוץ מאת האותיות של השם יתברך. שבועות ארוכים, לא ראיתי אנשים, לא ראיתי שום דבר, איפה אני היום? אדם שנכנס ככה לתפילה, יכול להיות שהתפילה שלו תהיה תפילה אותו דבר כמו שהייתה קודם? אדם שזכה להגיע בתפילה כזאת למה ש... מדובר על השתפקות הנפש, לדעות בהשם יתברך. מה יותר מזה שיש לו בדיוק את אותה תפילה לחזור עליה שם? בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. זאת אומרת, להגיע לאותה תפילה שנוכח פני השם, רב אמר, ברוך אתה, לא באמירה, להיות שם. להיות שם. אז איך הולכים לשם? ספר לי, למי ששמע את הסיפור הזה, ספר לי שהוא היה עוד בתקופה שהם היה עם החבר'ה בבאבים בתל אביב. והיום זה קורה הרבה מאוד. הם היו 18 חבר'ה, ככה בפיום אחד החבר'ה נמרו לשתות את הבירה השנייה או השלישית, וגדוב לב המלך בעיין, אמרו, אתם יודעים מה? בוא ניסע לכותל. וואלה, בוא ניסע לכותל. שלוש מכוניות, נוסעים לכותל. הוא נוסע איתם, והוא מרגיש, מה אני קשור אליהם בכלל? מה אני קשור אליהם? הגיעים לירושלים, הם מתחילים לרקוד. קצת שטויים, שמחים. אם לכותל, מתפללים, צעקות, מפרים לאנשים, הוא מתפקל כזה מהצד, הוא אומר, משהו פגום אצלי, אני גם מתחבר. הם מתחברים ואני לא. הלך לרבו, לרב אהרון אוירבך, שאל אותו, אמר לו, תגיד, עשית הכנה? התכוננת? לא, לא, אמרת התכונן. אז בלילה השני הוא נסע מתל אביב לירושלים, נסע שם מאוחרת. בשכונת שמואל הנביא הלך שם למקווה, במקרה היה פתוח, הוא אמר, אני לא יודע איך, היה פתוח. המים היו קרח. נכנס, יצא, חוב, אז היה חילוני לגמרי. נכנס, יצא, ירד בטבן, עלה ומסתפג, והחליט להיכנס לכותל דרך שער שכם. הוא אומר, לפני שהגעתי, הרגשתי שהעיר קוראת לי. לפני שהגעתי, הוא אומר, מחזיק לי את היד כך, הוא אומר, התחלתי לרוץ, ורצתי מהם, הוא אומר, לא ראיתי כלום, עברתי את כל הרחוב, הגעתי עד במשעה, מגיע שם לגשת הזאת מאחורי הכותל, עד שהגעתי לכותל, שמתי את הראש באבנים ובכיתי כמו ילד קטן, אני לא זוכר את פעם שלו, בכיתי כזה. הגש אליי איזה סבא זקן, שם המלא שקבועים בכותל וניחם אותי כזה, אומר, אמר לו ביידי שהוא לא כל חברים, אחר כך הוא למד, איש צעיר, איש צעיר, הייתה לך הרגשה? הייתה לך הרגשה. יהודי מכין את עצמו לתפילה, אז תהיה לו תפילה. אז תהיה לו תפילה. אם הוא בא, והוא לא מחפש את קרבת האלוקים, הוא עושה רק בגלל שהוא הצטווה. זה גם מדרגה. זה גם מדרגה. אבל זה לא יהיה לך נעים לפגוש מישהו שבא לדבר איתך רק בגלל שהכריחו אותו. תפילה זה מפגש עם הקדוש ברוך הוא, אבל יותר מזה, זה מפגש של אדם עם עצמו, עם נשמתו. שהקדוש ברוך הוא נמצא בנו. אם אדם אטום לעצמו ולא נמצא בחוויה הזאת הרגשית המאוד גדולה הזאת של להיות בתפילה נוכח פני השם, אז הוא לא יגיע למקום גבוה. לא רק שלא יגיע למקום גבוה, אז התפילה שלו היא לא תהיה תפילה. ואז הוא ימצא את עצמו בגיל יותר מבוגר, עזרת השם, קצת כרס וקרחת, ומדבר מאחורי בית הכנסת עם החבר'ה. כי הוא לא מתחבר. ואם הוא לא מדבר זה בגלל שלא נעים לו. זה, זה, זה שני דברים מאוד מאוד רחוקים. זה אותו אדם. אחד הכין את עצמו ואחד לא הכין את עצמו. אחד חיפש בתפילה את אורות התפילה. בהקדמה, דרך עץ החיים, מה לתופעה מתחילת את חכמה, זה מופיע במסילת ישרים בתפיסים הישנים בסוף. זאת אומרת שכל עוד שאדם אומר, הוא צריך להוציא אותה מהפה. הוא צריך שהפה ינשב בכוח. ובכל עוד כזאת יש גוונים רבים. כמו שעושים מנדל, כמו שעושים גחלים. בכל עוד כזאת היא גחל אומן. וכשמנשבים על גחל, גחל אומן ברוח, אז הגחל מתלהב ויוצאים אליה כמה גוונים. כמה גוונים זה אמירה מאוד מאוד עדינה. מאוד מאוד עדינה. יהודי שמכוון את מילות התפילה, הוא מתבונן בהם. הוא מתבונן בהם. הוא מגיע למצב כזה שהוא מתפלל, אז התפילה בוערת בו. היא בוערת. רק מה, זה לא דבר שקורה ביום. יש כאלה שנולדים נשמה גבוהה שפללים מגיל קטן באופן גבוה. אבל רובנו זה עבודה. כל אחד מאיתנו יודע שאני רוצה לשמור על כושר מופנות, שהשם מזכן אותך. אז הוא צריך לעבוד על זה הרבה מאוד. הרבה מאוד. קל וחומר על כושר רוחני. צריך לעבוד על זה הרבה מאוד. ולפעמים זה קשה. זה כמעט תמיד קשה. אבל החסידים הראשונים היו שועים שעה אחת מפני התפילה. למה? למה הם היו עושים את הדבר הזה? כתוב. זה לכוון. מה פירוש לכוון? מה פירוש לכוון בתפילה? מה זה לכוון? אני, לימדו אותי לכוון רובד. אני יודע לשים בין כוונות. אבל מה זה לכוון בתפילה? מה פירוש כוונה בתפילה? סבירו לי, מה זה כוונה? נחזור ונאמר, יהודי שזכה והייתה לו תפילה שבה הוא הרגיש התרוממות הרוח גדולה, זה תפילה שנשמעה. אתה רוצה לדעת אם קיבלת תשובה? קיבלת. השאלה אם אתה מקשיב לתשובה שנאמרה לך. אם אתה רוצה להוסיף תפילות נוספות, נהדר. אתה יכול בין התפילות, להתפלל לקדוש ברוך הוא בתפילות פרטיות, להגיד איזה בקשות שיש שם שמיים שגור על פיך. זה דבר שצריך שיהיה, שאדם יתכוון. איך מתכוונים? איך עושים את זה? שוב, השאלה שלך היא השאלה לדעתי, איך חוזרים על זה כל יום? כי אני לא יכול לקרוא ריטואל ברוחני. מה המשמע זה טוב? לא משמע.
כן.
כל מי שאתה חושב את התחושה הזאת שדברים עם ההורים ככה ושואלים אותך מה אני, איך אתה מבין, איך אתה מסתכל על הכל טוב, איך אתה מבין אותו, אתה מרגיש כאילו באיזושהי מבחינה את היום, אותו יום חוזר עוד פעם ועוד פעם, וכאן באמת התחושה בתפילה. אבל אם באמת זוכים חושבים ומתבוננים באותו יום שאני נמצא פה עכשיו בקשיים ובדברים שמייחדים את היום הזה שבו אני נמצא פה יחד עם הדברים הטובים שבאלה שהם ממשיכו הדברים שעושים את היום הזה מלפד ככה באמת אפשר להכניס את הדברים האלה מתוך התפילה ביומיום, יחד כל תפילה תפילה, כמו שכל יום ביום מיוחד. וככה הרבות אומר שאנחנו יודעים עם הרב אייסן, שבעצם הנשמה תמיד מתפללת, אבל לא תמיד מתפללת מצד הזה שהיא באמת מנותקת מהגוף. היא תמיד מתפללת בגלל שהיא זקוקה לגוף, בגלל שהיא יחד עם הגוף. הגוף שחווה לדברים בעולם הזה שלנו, כל יום ביום דברים שונים, דברים מיוחדים, אוכל דברים שונים, ומדבר על דברים שונים, ומגש ומתחכך עם אנשים שונים. איך אפשר להכניס את התפילה בתוך הדברים האלו, בתוך התפילה ובתפילה בתוך הדברים האלו?
רק נקודה אחת, שתהיה קצת לעומת הדברים, שהרבי אמר בנקודה הזאת, מצד אחד אנחנו רוצים הרי לשאוף שאיפות בתפילה גדולות ולכוון ולהגיע לרמות גבוהות, אבל לפעמים יכול להיות שאדם יגיד לעצמו, לשם אני לא אגיע, אז יש בכלל. אנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו את הערך, את האורות ואת הניצוצות שיוצאים מכוונה במילה אחת שהתכוונו בתפילה. ולא לזלזל, גם אם התפללת ופתאום תפסת את עצמך וחונן הדעת, או באיזה ברכה פתאום באמצע, ועד עכשיו אתה לא יודע איפה היית בכלל, אתה נוחת מאיזה עולם אחר, ואתה עכשיו נזכר בזה. תכוון עכשיו, יכול להיות שעוד שתי שניות, שוב תברח. אבל השני מילים האלה, שלוש מילים שאמרת, וכיוונת, הזיזו עולמות. לא לזלזל בשום פרט קטן, אנחנו, ולפעמים דווקא מתור הפרטים הקטנים, אנחנו נרחיב אותם, אז בהתחלה זה שני מילים, שלוש מילים וארבע, ולאט לאט נרחיב את כמו שאמרנו קודם, את שטח השיפוט שלנו, את שטח השליטה שאנחנו שולטים בעצמנו. אבל לא לזלזל גם במילה אחת שאנחנו מכוונים. פרק אחד מפסוקי דזמרה. נתחיל עם פרק אחד, אשרי. קשה אשרי, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. פתח את הידיים, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. פסוק הזה, פסוק אחד. אפשר לתבוע מהאדם. אז פסוק אחד, אחר כך יש שני פסוקים. שוב, לפסוק אחד אי אפשר לנחות אליו. אתה צריך להיות מרוכז איכשהו כדי להגיע לפסוק הזה. אז שוב, זה נותן לך כבר כמה פסוקים. ואחרי זה, בכל פרק לחפש את הפסוק האחד הזה. ולאט לאט, לאט לאט להרחיב את הדברים כבר. בצל אחד ודאי שהשאיפות צריכות להיות גדולות, ובאמת הרבות של התפילה, של דבקות בהשם, ובאי שתפילה אדם כולם כולו, וכולם בדבקות. אבל לא לזלזל, גם לא בשנייה אחת של קשר עם הקדוש ברוך הוא, שהיא שנייה אחת כזאת שאנחנו עושה אותה ברצינות, היא שווה עולמות. והיא נותנת הרבה כוחות. ולכן זה מאוד חשוב. וזה גם יעשה, כותרת שלה, יעשה את התפילה שלנו טובה יותר. ולא נזלזל בזה, כן. הציור הזה של מצב נתון, אז אתה לא מותיר לנו אפשרות להגיד משהו, אתה יודע, חוגים, רוצים אחרי החזן, באמצע פשורים לזמרה, ומרפלים, וככה, וכל הערים לא רגועים, ובאים גבולים, אז זה כבר הכל נתון, בואו נשנה את זה. האמונה, אין לי הרבה טיפים, זה פטנטים. האמונה בכוח שלנו לשנות, זה דבר מאוד חשוב. לפני שהתפילה משנה, דברים, והקדוש ברוך הוא משנה את גזרותיו וכדומה, בואו נשנה אנחנו במנהגים שלנו. מה זה, זה, זה נתון שצריך להגיע לתפילה מאוחר? זה נתון שצריך לשאול מעט שעות בלילה? זה לא נתון. הנציב היה אומר שההתמדה הכי גדולה, להיות מתמיד, זה ללכת לישון בזמן ולקום בזמן. זאת ההתמדה. אומר לישון לעשר בלילה גם טוב. אם אדם, זה מה שעשה את האדם, אני אשלב שוב בעשר בלילה. אנשי הבריאות ככה אומרים. העוסקים בבריאות האדם אומרים שאדם צריך לישון מוקדם, לקום מוקדם. וזה מאוד, מאוד חשוב, שהשינה, שואף שינה, דבר מאוד מרכזי, לא רק ללימוד, לבריאות. אתם עכשיו בשלב של הגדילה וההתפתחות, מאוד חשוב. השעות שינה זה דבר מאוד חשוב לבריאות האדם. לישון טוב, לקום טוב. אז כמה פעמים שמישהו בא לרבא ואמר לו, לרבא אחור, זה חשוב, מישהו בא לרבא ואמר, כתוב, התגבר כערי, לקום לעבודת הבורא, איך אפשר להתגבר כערי? בחוץ קור, אני מתחת לפוך, כזה כיף, בחוץ כזה קור, איך אפשר להתגבר כערי? אמר לו אותו רבא, אומר לו, תשמע, ודאי שאם אתה תלך לישון חמור, לא תקום אריה בבוקר. תלך לישון כמו אריה, אז תקום כמו אריה. אז ללך לישון כמו אריה, זה לפעמים ללך לישון בעשר בלילה. אבל כמו אריה עם קריאת שמע, עם החלטה שמחר בוקר אני קם מהמיטה וקופץ והולך להתפלל בשמחה, בזריזות. הזריזות היא גם מאוד חשובה. כמו אנשים נכנסים לתפילה, הולכים, עקב בצד אגודל, כמו איזה, רק מקל חסר להם. ממש, הולכים, זה, בזריזות, קמים, קופצים, הולכים בזריזות. זה לא מצב נתון, אני בא ככה ואני אתפילים. את זה בוא נשלם. ויש לנו את הכוח, יש באדם את הכוח לשנות, נאמין בכוח שלנו לשנות. זה הטיפ הכי פשוט, ולבוא באמת חמש דקות קודם, להגיע קצת לפני התפילה, לפני שהחזן מתחיל, ואז אתה מגיע לתפילה, אתה מגיע כבר כשאתה יושב, אתה כבר רגוע, אתה חושב קצת על הדברים, ואז אתה מגיע לתפילה, ומפסוק על זמרה, גם כן קצת בנחת, עכשיו גם את זה טיפה להעית, לדע למי אני אומר, אבל כן, דיבה, לאפשר להתפלל בנחת, להגיד את המילים, להגיד את המילים, לא עם העיניים, אלא עם הפה, ולהגיד את המילים, ולהתפלל, ולהגיע ל-18, ואחרי 18, זה הכל פשוט. רק להחליט שאנחנו משנים מההרגל של צורת הקימה שלנו בבוקר. זה רק העניין של החלטה, אין פה משהו מעבר להחלטה של בן אדם. ויש לנו את הכוח להחליט ולשנות, וזה הרבה יותר באמונה שלנו בדברים. ככה זה נראה בצורה פשוטה.
רבי מפסצנה, ביקדום מפינוס, למש, השם יקום דמו, זה כתב, אלא ברכה, מורה נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת עליך עוד בהם. זה אומר שכשלאדם יש רצון, רצון הרבה פעמים נוגע מצורך, אבל יש לו רצון, הרצון זו התפילה. לכן אנחנו מברכים בורא נפשות רבות וחסרונן. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על החיסרון שמחייב אותנו ברצון. מודים לקדוש ברוך הוא על החיסרון שמחייב אותנו ברצון. וכל רצון כזה שיש באדם הוא תפילה. אדם יכול לקחת את הרצונות שלו למקומות מאוד לא טובים, נמוכים. הוא יכול לקחת את הרצונות שלו למקומות מאוד מאוד גבוהים. יכול לעשות עם זה משהו. לעשות מהרצונות, להבין שזה הקדוש ברוך הוא מקשיב, הוא שומע את הרצונות שלנו. ולמלא את זה לתפילות. למלא את זה לתפילות. אני זוכר מי אמר את זה, שלפני התפילה הוא היה מתפלל שהוא מתפלל. מבקש מהקדוש ברוך הוא לעזרה בתפילה. אם נוסיף דברים,
עניין שמתיק. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים את זה. מודים את הרבנה על שאנחנו מודים לך, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שאנחנו מודים, או להתפלל לנתפלל, אנחנו מודים על עצם זה שנתנו את האפשרות להודות לו. אז זה מה שהפשט הפשוט, ככה מפרשים מסבירים, על שאנחנו מודים לך, מודים לקדוש ברוך הוא על זה שאנחנו מודים לך. זה באמת זכות, אתה נתנו לנו את האפשרות, אז גם להתפלל על זה שנתפלל, ולהודות לו על זה שאנחנו מודים לו.
להודות, להודות על זה ללא ספק. להודות לקדוש ברוך הוא על תפילה. להודות לו על התפילה. סיימת את התפילה, תגיד, וואי, תודה, השם יתברך שנתת לי את האפשרות להתפלל לפניך. קצת טיפים של לפני התפילה. ולי הרב סבתו, הוא ככה מביא כמה תיאורים כאלה יפים של ירושלים בבוקר. אבל זה יכול להיות בכל מקום, ודאי בארץ. שבדרך לתפילה, אז תפגוש את הקדוש ברוך הוא. יוצא החוצה, אני... ברוך השם, אחים, אנחנו גרים פה כל כך יפה. קם בבוקר, העולם כולו לקראתך, מישהו בימים יפים הבריק את השמיים ככה. ואתה מתחיל להגיד פסוקים מול הקדוש ברוך הוא. זה תפגוש אותו. תפגוש אותו בדרך לתפילה. מספרים על יהודי חריף ובקר. מצא איזה אדם ככה לדין ודברים איתו לוויכוח. בקחו אם יש הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא הביא לו טענות וטענות וטענות מענות. הוא כל הזמן שואל עוד שאלות. בסוף עבר שם איזה יהודי חסיד. הוא שאל אותו, בוא תעזור לי, מה אני אגיד ליהודי הזה? אני רוצה להוכיח לקדוש ברוך הוא, להוכיח לו שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם. אז החסידי לא הפתע, אומר, להוכיח שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם. הרגע פגשתי אותו. זה יכול להיות מורם שעשע. תפגוש את הקדוש ברוך הוא. הוא פה. הוא מצוי. הוא רואים את זה. תפגוש אותו. הפגישה הזאת היא יכולה מאוד מאוד לסייע בתפילה, אבל לבוא מוכנים לפגישה. לא כמצוות אנשים מלומדה, אלא לבוא לפגישה עם כל הכוח. יש המון דברים שאפשר לעשות כהכנות. מאוד הבחור שרץ שם לירושלים. אפשר להתכונן, היה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. אינה דומה שבת שהיא הוכנה לשבת שנפלת אליה. להתכונן. ההכנה לדברים היא לפעמים לא פחותה מהדבר עצמו. זאת אומרת שמה, לפני הימים שבין יום הכיפורים לסוכות. להתכונן. זה לפעמים עבודה הרבה יותר גדולה. אבל להגיע כשאתה מוכן, שבת השם.
אתה עד עכשיו זה לא קרה. מה קרה פתאום ליעקב עד עכשיו, הוא לא היה כזה טוב, מה פתאום צריך לקרות?
יש שתי שאלות שונות, לא הבנתי. הנושא של התפילות הפרטיות זה נפש החיים. נפש החיים אומר שבעצם אנחנו לא שייך שנתפלל דברים פרטיים, אנחנו לא יודעים מה טוב לנו, מה לא טוב לנו. אפילו כתוב שהוא מייסר את האדם, לתת לו שכר בעולם הבא 10 מונים. אנחנו מתפללים לבטל את האיסורים האלה, ובעצם האדם מפסיד בזה עולמות שלמים. כי אותו אדם שאיחר את הרכבת, ומתפלל להגיע לרכבת, הרכבת התהפכה. אז הוא אפילו אולי אומר את המשל הזה. וכל פעמים זה, נפש החיים אומר שאנחנו לא יודעים, ולכן, הוא לא אומר לא להתפלל. לכן צריך להתפלל על צער השכינה. כשיהודי בצער, אז השכינה בצער. אז כשאתה מתפלל על הדברים, על הדברים שחסרים לך, הוא מתפלל בעצם על צער השכינה, על הכלל. שאני בתוך הכלל רוצה את התיקון. כי הכלל זקוק לתיקון הזה. כך, פחות או יותר, הנה דברי נפש החיים. בעניין הזה, זאת השאלה הראשונה. עכשיו, להבין את השאלה השנייה.
אני
אומר, שיש רבנים שיכולים להתפעל למישהו אחר באותו שלו,
ואז נראה,
אני אשלה תפילה, כמו שהקדוש ברוך הוא, שאלה מה אני תקוי מאוד, שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא חיסרון, כמו שהזכיר רבי יוסי, מביא חיסרון לעולם, כדי שאנחנו נתפלל, כי הוא רוצה את הקרבה, הוא רוצה את קרבתנו, רוצה שאנחנו נתקרב אליו. איך נתקרב אל הקדוש ברוך הוא? ואפר תאכל כל חיימי חייך, שהנחש נענש. אז שואלים, חסידים שואלים, לכאורה מה זה עונש? זה הכי טוב. המזון שלו מצוי לו, איפה שהוא הולך? יש לו אוכל. אז זה בדיוק הבעיה, שלא חסר לו כלום. לאדם שלא חסר לו כלום, הוא לא מתפלל, אין לו מה להתפלל. אז הנחש מאבד את כוח התפילה. התפילה זה, החסרונות שיש לנו, הם אלה שקושרים אותנו עם הקדוש ברוך. אם לא יחסר לנו שום דבר, איזה אורגנים כזה, שהוא מושלם, הוא לא צריך כלום, אז זה סתם איזה יצור מסתובב בעולם. דווקא החסרונות שלנו, השתוקקות שלנו למילוי החסרונות, זה יוצר את הדינמיות, את כל צורת הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. לכן, לפעמים אנחנו צריכים להיות שמחים.
ואני זה היה גורם לתת שאני אתפלל, אבל אני אגיד אם אני עכשיו הולך לרב אחר
שתפלל,
אני
אקבל את
ברכה, זה ישירות.
זה גם כן, זה ישירות, אז הרב הוא יתפלל, יש תפילה בעולם. אנחנו חלק מהעולם, זה מה זה הרב יתפלל. הוא יתפלל גם בשמחה, כחלק מאיתנו. אז יש עוד תפילה בעולם, עוד שפע יורד לעולם. זאת הצורה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו של הורדת השפע. שאנחנו משתוקקים, מתפללים, על זה השפע בא. וזה דבר שאנחנו צריכים לשמוח איתו. זה הצורה שנתן לו הקדוש ברוך הוא את הדרך להתקשר אליו. כשאנחנו יודעים, הוא הכתובת. מה זה שמיכת גאולה לתפילה? כשאנחנו סוכרים גאולה לתפילה, בגאולה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה הכתובת, גואל ישראל. אתה הגואל שלנו. עם כל הבעיות אנחנו באים אליך. ואז סובך גאולה, נראה סובך לזה תפילה, אחרי שאמרת, קדוש ברוך הוא הכתובת שלנו, עכשיו תעשה את זה, תפנה אליו. דבר, לכאורה, זאת הנקודה, ולכן להפך, דווקא התפילות הם אלה, החסרונות הם אלה שיוצרים את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואלה זה מציאות אחת. בעזרת השם, שתתקבלנה תפילותינו לרצון.